יש לנו היום שתי מטרות, להספיק עוד שני שלבים של התקדמות במערל. אז הנקודה הראשונה, על גבי מה שדיברנו אתמול, שהמחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר היא רק בערך היחיד, דהיינו היא רק ברובד הפרט, דהיינו רק ברובד של ההתלבשות, של הלבוש, ולא ברובד של המהות, של הכלל, של העיקרון. על גבי זה ממשיך המערל ובונה עוד קומה. כן, עצמי ומקרים, בדיוק. על גבי הרובד הזה בונה המערל עוד קומה אחת. בלי נדר, אני מקווה שתזכירו לי, ובסוף אחרי שנסיים את כל המערל הארוך הזה, נחזור עליו מההתחלה, לא שורה שורה, אלא נחזור עליו עקרונות. נראה איך המערל בנה, עיקרון על גבי עיקרון על גבי עיקרון. בסדר, זה מאוד חשוב גם בלימוד מערל. אם כן, המערל ממשיך עוד שלב אחד. השלב הבא מופיע קודם כל, כדי להיכנס אליו נכון, כמו שהמערל מזכיר גם בגמרא במסכת פסחים, וגם בילקוט, בילקוט שמעוני על תחילת ספר הושע. שם המדרש מספר, על פי חלק מפשט הפסוקים, את הסיפור הבא. אז במקור 4, בצד הראשון של הדף, במקור 4. תחילת דיבר השם בהושע. אמר היה הקדוש ברוך הוא, הפסוקים הראשונים בספר הושע מתארים את התקופה שבה הושע חי, פעל וכו', ואז את הנישואין של הושע. אומר המדרש, היה רקע לנישואים האלה של הושע. מה היה הרקע? תחילת דיבר השם בהושע. מה הקדוש ברוך הוא דיבר עם הושע בתחילת? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, חטאו ישראל. כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא להושע, עם ישראל חטאו. מה היה על הושע לומר? מה היינו אמורים לצפות שתהיה התשובה של הושע הנביא? היה לו לומר, בניך הם, בני בחוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב הם. מאוד מעניין. כלומר, התשובה שהושע היה צריך לתת היא תשובה משולשת. קודם כל, הם בניך, בנים אתם נשים לוקחים. בית, הם בני בחוניך. מה זה בחוניך? מלשון מבחן. מי נבחן פה? אז המהר"ל אומר שבני בחוניך מקף. בני בחוניך הם מקף, בני אברהם, יצחק ויעקב הם. כלומר, זה לא שיש כאן שלוש תשובות, או נקרא לזה שלושה צדדים בתשובה, אלא יש כאן בעצם שניים. צד אחד, בניך הם. צד שני, בני בחוניך הם, שמי שנבחן, תכף נסביר, אלו אברהם, יצחק ויעקב. ככה המהר"ל מסביר. טוב, תכף נראה. אם כן, היות והם בניך ובני בחוניך, אברהם, יצחק ויעקב, גלגל עליהם רחמים. מה זה גלגל עליהם רחמים, לפי מה שלמדנו עד היום? תדון אותם מצד המהות, ולא מצד הלבוש. תדון אותם מצד העצמיות, ולא מצד המקריות. תדון אותם מצד האבא שבבן, עוד לפני הבן ששרח, ששרר ומרה. וכו'. לעומת זאת, מה אמר הושע? לא די שלא אמר כך, אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, האווירם באומה אחרת. חס ושלום, תחליף את עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? מה הפתרון לנביא שמגיב בצורה כזאת, כשעם ישראל חוטא, במקום להתייחס אל המהות, ולא אל והוא מתייחס אל ההסתעפות, במקום להתייחס אל העצמיות, והוא מתייחס אל המקריות, מה הפתרון? אומר לו, וזה שם הפסוקים כדאי לראות בתחילת הושע, אומר לו, קח לך אישה זונה. לך תתחתן עם אישה שעוסקת בזנות. וכאן המדרש אומר דברים נוראים, תרף נראה. ותלד לך בני זנונים. והיא תלד לך בני זנונים. כלומר, שאתה לא תדע האם הם שלך או לא שלך. תרף נראה שמתחתן עם גומר בת דבליים, שחזל מסבירים מה זה השם הזה, דברים מזעזעים נוראים ולא... לא נעים להגיד את זה בכיתה. והיא ילדה לו שני בנים ובת, שלושה ילדים. זה מופיע שם בפשט הפסוקים. ואחר כך, אחרי שהיא תלד לו שלושה ילדים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לו, תשלח אותה. בוא נראה אם הוא מסוגל לשלח את הילדים שלו. ואז התשובה תהיה, אם אני מסוגל לשלח את הילדים שלי. עכשיו, זה לא סתם. שם, הילדים שלו הם בני זנונים. כלומר, בכלל ספק אם הם בניו או לא. פה, עם ישראל זה ודאי הבנים שלי. אז אם הוא אומר, אם הוא לא יסכים לשלח את הבנים שלו, שספק בכלל עם הבנים שלו, אם הבנים שלו, אז הנה, אז הוא ילמד לקח סוף סוף, או שהנביא למדרגתו, שוודאי הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלק את עם ישראל. לכן כשקדוש ברוך הוא אומר לו בניך, כשקדוש ברוך הוא אומר לו חטא ישראל, יהושע יחזור בתשובה ויגיד בניך, בני מחונך. בואו נקרא. אמר הקדוש ברוך הוא, מה יעשה לזקן זה? אומר לו, קח לך אישה זונה ותלד לך בני זנונים, ואחר כך אומר לו שלך תגרש אותה. אם הוא משלח אותה מעל פניו, אף אני אשלח את ישראל, אשלח את ישראל, למרות שזה לא מקביל לגמרי כמו שאמרנו עכשיו. מיד ואמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, וילך ויקח את גומר בת דבלי. טוב, אם כתוב במדרש אפשר לקרוא מה נעשה. מהי גומר? אמר רב שהכל גומרים בה. בת דבלי, דיבה רעה, בת דיבה רעה. ושמואל אמר, מה זה דבלי? שהכל דשים בה כדבלה, כמו תאנה. רב יוחנן אמר שמתוקה בפי הכל כדבלה. טוב, סתם, לפחות ברמת הלמידה, אם יש כאן כמה דרשות על השם שלה, שלכאורה נראה שהדברים הם זהים או דומים, כנראה שיש כאן כמה צדדים של הזנות שלה, של אותה אישה. בקיצור, לא מי יודע מה מציעה האישה הזאת. דבר אחר, למה נקראת גומר? דבר אחר שביקשו לגמור ממונם של ישראל בימיה. רבי יוחנן גמרו ובזבזו. טוב, בקיצור, ותער ותלד לו בן. לבן הראשון, ויאמר השם אליו, קרא שמו ישראל. אם כן, לבן הראשון הוא קרא ישראל. שנאמר שם בפסוק, כי עוד מעט הוא פקדתי את דמי ישראל על בית יהו, הקדוש ברוך הוא יסגור את המעגל, וישבתי ממלכות בית ישראל. ותער ותלד בן, ויאמר קרא שמו לא עמי. הבן השני קרא לו לא עמי, כי אתם לא עמי. לאחר שילדה בית בנים ובת אחת שקרא לו לא רוחמה, וגם שם הפסוק מתרץ, מנמק מה זה לא רוחמה. אם כן, אחרי שילדה לו שלושה ילדים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו, פרש מן האישה? אתה נביא, נכון? תגיד, אתה זוכר איך היה הקשר שלי עם משה רבנו? שגם איתו דיברתי? גם הוא היה נביא? כשאני דיברתי איתו, הוא פרש מאשתו? אז תפרוש גם אתה מאשתך. איך אתה מעיז להמשיך להיות עם אשתך כשאני מדבר איתך? אמר לפניו הושע, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואני יכול לגרשה ולא להוציאה. אני לא יכול לא לגרש אותה באופן מוחלט, ואפילו לא להוציא אותה באופן זמני, כמו שמשה רבנו פרש מאשתו. יש לי בנים ממנה, אני לא יכול לעשות את זה. אמר לו, ומה אתה שאשתך זונה ובניך זנונים? ואין אתה יודע אם שלך הם, אם של אחרים הם. ולמרות זאת אתה אומר שאתה לא מסוגל לגרש אותה אפילו באופן זמני. מה אני אגיד? להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני שישראל בניי, בני בחוני, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחד משלושה קניינים שקניתי בעולמי, תורה, שמיים וארץ וישראל. עוד מעניין את התשובה הזאת של ריבונו של עולם. אמר אל תכף יפצח את הסוגיה הזאת. יש משניות שסותרות, יש שלושה, יש ארבעה, יש חמישה, יש כל מיני דעות. כאן כרגע שלושה. אמר א' קיר ארבעה. בכל אופן, אם כן, לא רק שהיית צריך לומר שישראל בני בחוניך, הם בניי, בני בחוניי, בני אברהם, יצחק ויעקב, ועוד יותר, ישראל הם אחד משלושה קניינים שקניתי בעולמי. כלומר, שימו לב, המדרגה הראשונה של ישראל זה בנים אתם להשם לוקחם. אני מדלק כרגע. המדרגה השנייה של ישראל זה בניך, בני בחוניך. לא רק בניך, בני בחוניך. מדרגה שלישית של ישראל, שהם קניינו של הקדוש ברוך הוא. תראו איך המהר"ל בונה פה את הפירמידה. בסוף לידע שנסדר את הכל, נראה ממש רובד אחרי רובד. מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם? מה זה רבי מאיר? אז אתה אומר לי, אעבירם באומה אחרת? כיוון שידע בעצמו שחטא. כשראשי הקלט שהוא טעה בתגובה שלו, אעבירם באומה אחרת. אז ביקש רחמים, עמד וביקש רחמים על עצמו. אמר הושע לקדוש ברוך הוא, תסלח לי, טעיתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, עמוד ובקש רחמים עליהם. מה אתה חושב רק על עצמך? תבקש רחמים על ישראל. מדוע? שגזרתי עליהם שלוש גזרות. אומר המדרש, עמד וביקש רחמים עליהם, הוא ביטל את הגזרות והתחיל לברכה. טוב, אומר המהר"ל, בואו רגע נלך למקום אחר. קשה להעלות על הדעת שנביא כמו הושע בן בארי אומר לקדוש ברוך הוא, אעבירם באומה אחרת. אם נלך רגע לגמרא יותר מזעזעת, יש גמרא מסכת שבת, אם אינני טועה דף פייטט, ששם הגמרא אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יבוא לישראל, יבוא לאבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, ויאמר להם, בניך חטאו לי. כשהקדוש ברוך הוא בהתחלה יגיע לאברהם, אז אברהם יגיד לו, יענה לו, ימחו על קדושת שמך, תמחה אותם, תקדש את השם, ככה אברהם עונה לריבונו של עולם, תקדש את שמך, על ידי זה שתעשה דין בישראל, תמחה אותם. אברהם אבינו אומר לריבונו של עולם, בסוף ימות ההיסטוריה, כלומר בתקופה שלנו, על התקופה שלנו, תחסל את עם ישראל? אברהם אבינו שהתפלל על הרשעים בסדום? אז כמובן שצריך להבין מה אברהם אבינו עונה. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, התשובה של אברהם היא לא, היא, לא, היא לא לעניין, אני אלך ליעקב. למה ליעקב דווקא? כי ליעקב היה צער גדול בנים, אז הוא יודע מה זה לגדל ילדים. הוא יודע איזה מחלוקות היו בתוך המשפחה, יוסף ואחי, ומעשה דינה, איזה סיפורים יעקב עבר. היו לו ארבע נשים, ילדים מארבע אמהות, קיצור, סיפורים שלמים. הוא יודע מה זה משפחה, מה זה גידול בנים, מה זה צער גידול בנים. הלך ליעקב, אומר לו, הקדוש ברוך הוא בניך חטאו לי. אומר לו יעקב אבינו, ימחו על קדושת שמך, חסל אותה. אומרת שם הגמרא משפט מזעזע. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בסבא טעמה, ולא בדרדק עצה. לא בסבא אברהם אבינו טעם, ולא בדרדק יעקב עצה. הלך ליצחק. ואז דווקא יצחק, שלכאורה נראה הפוך על הפוך, שהוא מידת הדין, דווקא יצחק התחיל לסנגר על ישראל. יש שם אין היה ארוך מאוד וחשוב מאוד. בכל אופן, למה אני אומר את כל זה? כי כדי להבין גמרא, אם אני לא טועה, שבת פייטת. למה אנחנו אומרים את כל זה? כשאנחנו אומרים שאברהם ויעקב חס ושלום אמרו לקדוש ברוך הוא, מחו על קדושת שמך, זה לא כפי שזה נשמע. כמו שכשהורשי הנביא אומר שהוא צריך להיות הסנגור על ישראל, האווירם באומה אחרת, זה לא כמו שזה נשמע. לכן ברור שאנחנו נצטרך למצוא סנגוריה גדולה מאוד על הושע, ודאי על אברהם ויעקב, מה הם התכוונו כשהם אמרו האווירים באומה אחרת או הם אחו על קדושת שמך. זה מה שהמהר"ל עכשיו פותח. זה שהושע אמר האווירים באומה אחרת, זה לא שבאמת הוא חשב לאווירים באומה אחרת. בואו נחבר את זה לרבי יהודה. זה שרבי יהודה סובר שאפילו הפרט בישראל חטא, ודאי לא הכלל, אז חס ושלום הוא לא נקרא בן, זה לא שבאמת הוא חושב שהוא לא נקרא בן, אלא כנראה שהיה חשוב לרבי יהודה, כמו להושע הנביא, כמו לאברהם ויעקב, היה חשוב להם לחדד נקודה אחת, שאם מעין ימחו על קדושת שמך. זה כמו שהגמרא אומרת, עין תחת עין ממון. אז כולם שואלים, אז למה הגמרא אמרה עין תחת עין? נכון, אדם שהוציא חס ושלום עין לחברו, מדין דאורייתא, לפי פשט הפסוק, לכאורה, עין תחת עין. כלומר, רובן שהוציא לשמעון עין, אנחנו נוציא לרובן עין. חז"ל אומרים, לא, 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 עצור. עין תחת עין, ממון. זה כסף, זה תשלום פיצויים. כלומר, שמעון או רובן שהוציא לשמעון עין, יצטרך לשלם פיצויים לשמעון, פיצויים כלכליים. אבל כתוב עין תחת עין. איך חז"ל פתאום עקרו את הפשט ואמרו ממון? אלא מה, ואם ככה, ואם זה ממון, אז למה התורה כותבת עין תחת עין? אחד ההסברים הפשוטים, התורה כתבה עין תחת עין, כי באמת היה ראוי לעקור את העין של מי שפגע בעין של חברו. זה באמת היה ראוי לעקור את העין. התורה כתבה עין תחת עין כדי להבין עד איזה מדרגה היה אותו אחד שפגע בחברו בכך שהוציא לו עין, עד איזו מדרגה של עונש הוא היה צריך להגיע, עד שיוציאו לו את העין ממש. כלומר, התורה כותבת עין תחת עין כדי ללמד אותנו את הערך הרעיוני של הדברים. האם באופן הלכתי, מעשי, פרקטי, ממשי, טכני, ככה זה יהיה? לא. באה התורה שבעל פה אמרה, סליחה, עין תחת עין, ממון. אז למה התורה בכל זאת כתבה? התורה בכל זאת כתבה כדי ללמד אותי שהיה ראוי להוציא לו עין. אם כן, תורה שבכתב, ודיברנו על זה פעם, תורה שבכתב תלמד אותי את הערך הרעיוני, תורה שבעל פה תלמד אותי את ההתלבשות של הערך הרעיוני בעולם המעשה. אותו דבר יסביר המהר"ל כאן. מה שהושע אומר האווירי באומה אחרת, מה שאברהם ויעקב אומר עם החוק על קדושת שמך, מה שרבי יהודה אומר הם לא נקראים בנים, ולפי המהר"ל רק ברובד הפרט, ומי שרוצה להגיד גם ברובד הכלל, זה לא שבאמת רבי יהודה סובר ככה, אלא רבי יהודה רצה לחדד, אני מתקדם עכשיו, רבי יהודה רצה לחדד את המשמעות של החטא. כי ברגע שאנחנו כל הזמן מדברים על בנים אתם נשים לוקחים, בנים אתם נשים לוקחים, סגולת ישראל, נצח ישראל לא ישקר, סגולת ישראל קיימת, קדושת ישראל קיימת, אפשר להגיע למצב של זלזול וחוסר תשומת לב אמיתית למעשים. אני יכול להגיד בצורה פשוטה, הרבה פעמים אתה רואה אדם שמרוב ההתעסקות ברבדים הסגוליים, ברבדים המהותיים של החיים, הוא שוכח לראות את הקלקולים, שוכח לראות את הלכלוכים, וודאי שוכח לטפל בהם. זה קורה הרבה פעמים. ולכן זה לא שהושע באמת אמר האווירים באומה אחרת, אלא הושע רצה לחדד את חומרת החטא. זה לא שהושע שכח את הסגולה, זה לא שאברהם ויעקב שחררו את הסגולה, זה לא שרבי יהודה חולק באמת על רבי מאיר. כלומר, לפי המעגל שנראה עכשיו, רבי יהודה באמת לא חולק על רבי מאיר. רבי יהודה מסכים עם רבי מאיר שישראל תמיד נקראים בנים בכלל וגם בפרט. אז למה רבי יהודה אומר הם לא נקראים בנים, אלא בזמן שעושים מעשה בנים, כדי לחדד את ערך המעשה. אבל זה לא בא לבטל את ערך הסגולה. עכשיו בואו נקרא את זה במערל, שתאמינו לי למה שאני אומר. אני יכול לבקש טישו ממישהו, אם יש לכם במקרה? כמובן נקי, כן?
אני מדבר על הסגולה.
הנה, הנה, בוא נקרא שני. בואו נקרא רגע. הנה, בוא נקרא. למה להסתפק במילים שלי כשיש לך מהר"ל, תגיד לי. באמת זה לא נראה לי. בואו נראה את המהר"ל רגע. הוא במסכת פסחים. רואים את זה? צד שני של הדף, העמוד השני, פסקה שלישית. בהתחלה המהר"ל מזכיר את הגמרא או המדרש, מה שקראנו עכשיו. בואו נקרא את זה מהר רק כדי להיכנס לעניין עוד פעם. ומסכת פסחים, פרק האישה. אמר הקדוש ברוך הוא להושע, חתוי ישראל, היה לו אמר בניך בני מכונך בני אברהם יצחק ויעקב וגדל עליהם חכמים. לא יודע שלא אמר כך, אלא אמר ריבונו של עולם, כל העולם שלך האווירים באומה אחרת. עד ויאמר השם להושע, קח חיה של זבונים וילדי זבונים וכו'. עד אחד מדלת קניינים שקניתי בעולמי. הנה, מי יראה את ההערה הזאת? יניב. תורה, קניין אחד. שמיים וארץ, קניין אחד. ישראל, קניין אחד. בית המקדש, זה התוספת כאן, קניין אחד. טוב. ביאור עניין זה. עד לכאן הציטוט מהמדרש או מהילקוט. ביאור עניין זה. כי הושע, כאשר חטו ישראל, אף על גב שידע הושע. תראו איזה סנגוריה, איזה הסברה של המהר"ל. אף על גב שידע הושע שאי אפשר שיהיה נפרד הדבקות מן ישראל. פשוט שכשאברהם אבינו אומר, אם אכול קדושת שמך, באמת הוא חושב שהסגולה יכולה להיעלם? המסוגלות זה המהות. נחזור רגע אל ההגדרה הקודמת במהר"ל. המסוגלות זה האבא שבבן לפני שהוא בן. האבא שבבן יכול ללכת לאיבוד, הרי הבן מעצם הווייתו הוא הבן של אבא. אז מעולם הבן לא יכול לאבד שם אבא ממנו? זה עניין רעיוני, זה עניין עקרוני, זה עניין מהותי, שאתה לא יכול לנוע ימינה ושמאלה. עצם זה שיש בן, זה אומר שיש אבא. אז לפני שהוא אוטונומי, לפני שהוא עצמאי, הוא אבא, לפני שהוא בן. קודם כל, ודאי שהושע לא חולק על זה. ודאי שאברהם ויצחק לא חולקים על זה, ודאי שגם רבי יהודה לא חולק על זה. אז מה הושע רצה להגיד? אלא, אף אגב שידע הושע שאי אפשר שיהיה נפרד הדבקות מן ישראל, כי הדבקות זה המהות. הדבקות זה האבא שבבן לפני הבן שבבן. מכל מקום, לפי שהיה שונא החטא, מה זה שונא החטא? לפי שהושע חשש, שמה אנחנו מכוח הסינגור, הסנגוריה, על הסגולה, במסירות נפש, כי זאת האמת. אנחנו נשכח להתמודד עם הבחירה המקולקלת של המציאות, ולתקן אותה, כמו שקורה, כמו שעברנו. לכן, לפי שהיה, מכל מקום, לפי שהיה שונא החטא, עד שהיה חפץ, בפירוד ובסילוק הדבקות הזו, כל כך היה הושע הנביא שונא החטא, שונא החטא, כלומר רואה את החומרה שבחטא, למרות שהוא חיצוני, והיה משתוקק הושע אל הפירוד, בשביל חטאם. ולכך אמר, טוב, זה יצא כתפיים שמערה להגיד את המשפט הבא, ולכך אמר, האווירם באומה אחרת, איך החבר'ה אומרים היום? בכאילו, לא באמת. כלומר, עין תחת עין, ממון, בכאילו עין, ממון. במהות, אי, בביטוי, ממון, כמו שאמרנו מקודם. כלומר, ולוקח אמר האווירם באומה אחרת, כלומר, שראוי להעבירם, עוד להעבירם אותם באומה אחרת, אם הוא אפשר. ובשביל ההסבר בואו נוסיף, אבל, אי אפשר. אי אפשר.
הטענה חזקה כלפי הנביא וכלפי
האבות
גם.
מה זה טענה חזקה? עוד פעם, זה מראה עד כמה אבותינו היו שלמים. עד כמה אבותינו ידעו שעם כל ערך הסגולה, אוי ואבוי אם הסגולה תקעה את הבחירה המקולקלת.
בערך של מה?
אנחנו תמיד אומרים, בוא ניקח לדוגמה דבר אחר. כתוב בין 40 לבינה, נכון? 40 לבינה כתוב במשנה במסכת אבות. וכתוב שעד גיל 40 אסור ללמוד קבלה. ככה כתוב, לפחות לפי הפשט. מה הקשר? למה עד גיל 40, שבו בגיל הזה אתה מגיע לבינה, עד אז אסור ללמוד קבלה? מה קורה בקף פרשת המים, שהוא גיל 40, שהוא בחינת בינה, שלפני כן, אם אתה תלמד קבלה, מי יודע מה יקרה לך, ומה יקרה עם העולם, ואחר כך זה בסדר. מה קף פרשת המים? מסביר הרב, יש הערות של הרב קוק להלכות יסודי התורה. ושם הרב אומר את ההערה הבאה, דבר נפלא ביותר, אומר ככה, מה זה בינה? בינה זה היכולת להבחין בין דברים, אלו דברים שבין בית שמאי לבית הלל. בינה זה היכולת להתבונן בשורש של הדבר, בסיבה. ממילא אם אתה מכיר את הסיבה, אתה יודע להבחין בין הפרטים של המקרה, ואז אתה יודע להבחין בין דבר לדבר, ואז ממילא גם אתה יודע להסיק מסקנה. כלומר, חוכמה, בינה, דעת. בינה זה בעצם שלוש פונקציות שהן אחת. קודם כל, העומק הפנימי של הדברים, מכוח זה אתה יכול להבחין בשונות שבין הפרטים, ומכוח זה אתה יכול להסיק מסקנה, להבין דבר מתוך דבר. זה שלושה דברים שהם בעצם אותו דבר. אם אני מבין את הטעם של הדבר, אני יודע להבחין בהתפרטות המעשית ובשונות בין הפרטים האלה, ואני יודע להבחין בתוצאות שיצמחו מהסיבה הזאת. נכון? אז להיות בחינת בינה, זה קודם כל להכיר את שורש הדבר, מכוח זה את ההפרשים שבה צמיחה של הפרטים של אותו דבר, ומכוח זה את המסקנה של אותו דבר. אומרת המשנה, עד גיל 40 אין לאדם יכולת בינה. כלומר, עד גיל 40, אני לא פוגע באף אחד, זה פשוט משנה, מה אני אעשה? כן? עד גיל 40 כנראה, אין לאדם יכולת לעמוד על טעם הדבר באמת, וממילא הוא לא יודע לחלק את החילוק המדויק, וממילא הוא לא יודע להגיע למסקנה הנכונה והמדויקת. ברוך השם, כבר הוא ברא 120 שנה באדם. ברוך השם, עד גיל 40 אנחנו בסטאז' מה שנקרא, עוד התחלנו באמת. בסדר. אם ככה יוצא, אומר הרב בהערות שלו, דבר מופלא ביותר. כשאדם לומד קבלה, לומד פנימיות התורה, לומד אמונה, מה הוא לומד? את הפנימיות של הדברים, את המהות של הדברים, את הסגולה, את המסוגלות שבדברים, את התכונה, את האישיות, את האופי, את הטבע האלוהי המוחלט, שלא משתנה. זה מה שהוא לומד, הוא לומד את האבא בסוגיה הזאת, את האבא שבבן לפני הבן שבבן. עכשיו לפני גיל 40 אין לאדם יכולת הבחנה. אז מה יכולה להיות התוצאה? שאדם ילמד את הפנימיות של הדברים ולא ידע לעשות את הפער, את ההפרש בין הפנימי לחיצוני, כלומר לא ידע עם כל הערכת הסגולה להילחם בבחירה המקולקלת, ואז יהפוך את הבחירה המקולקלת לאידיאל כמו הסגולה. אז זה סכנה גדולה ללמוד פנימיות לפני גיל 40. וסליחה שאני מדבר מאוד ברור, והרבה פעמים אתה יכול לראות את התקלה הזאת. הרבה פעמים אתה יכול לראות את התקלה הזו אצל אנשים, אני לא מדבר על גיל, כי זה לא עניין רק של גיל לפי האחרונים. זה עניין של התפתחות רוחנית ולימודית. הרבה פעמים אתה יכול לראות תופעה כזאת של אדם שמרוב שהוא עסוק בלימוד הערך הפנימי של הדבר, הוא לא מספיק ערני קודם כל לזהות את הקלקול, וממילא הוא גם לא יודע להיאבק בקלקול הזה. כי הרבה פעמים הוא הופך את החיצוני המקולקל לאידיאל הפנימי. זו בדיוק הבעיה. אז בגיל 40, כשאדם מגיע ליכולת ההבחנה, הוא גם יודע להבחין בין פנימי לחיצוני, אז הוא יכול ללמוד קבלה. כי גם כשהוא ייגע בשורש הדברים, הוא לא ישכח את המעטפת החיצונית שיש איתה בעיה, א' להגדיר אותה, א' לזהות אותה, ב' להגדיר אותה, ג' לתקן אותה. בדרכים הנכונות. כך אומר הרב, רבותיי, זאת הערה מאוד חשובה מה שלמדנו היום, מה שעכשיו אנחנו אומרים. כלומר, לא בשם סגולת ישראל, לאבד את המבט השפוי על המציאות. המבט שלנו מתחיל מערך הסגולה, אבל הוא לא עיוור ונאיבי ומטומטם, סליחה שאני אומר זה ככה, כן? וטיפש ביחס לבחירה. ברור שלא. לכן מה אומר הושע? אומר הושע, אני מכיר את ערך הסגולה, אבל אני מפחד. מה אני מפחד? אני מפחד שמרוב שאנחנו מתעסקים כל הזמן עם בנים אתם לשם לוקחים, בנים אתם לשם לוקחים, בנים אתם לשם לוקחים, נשכח את החטאים. א', לא נשים אליהם לב, עליהם לב, לא נדע איך להתמודד איתם ולא נתקן אותם. אני מספיק בהיר או לא? לכן גם הושע וגם אברהם ויעקב וגם רבי יהודה, לא הלכתי לפי סדר הדורות, נתחיל, אברהם ויעקב, הושע ורבי יהודה, שלושת הקטגוריות האלה בעצם אומרות את אותו דבר, ודאי שישראל אף על פי שחטא ישראל, ודאי בואו נתחבר רגע לכותרת הכללית שלנו בצד שמאל. ישראל קדמו לתורה, זה ברור. כי ישראל זה המהות והתורה זה הביטוי. ברור. ולכן ברור שבנים אתם לה' אלוקיכם כמו רבי מאיר. ורבי יהודה מסכים לו, גם בכלל וגם בפרט. אז מה המחלוקת? אין מחלוקת. אז מה רבי יהודה אומר בזמן שנוהגים מנהג בנים? רבי יהודה בא לחדד שלא נזלזל בערך של הבחירה. אף על פי שאין מה להשוות בכלל בין הסגולה לבין הבחירה. רבותיי, תראו איך המהר"ל בונה פה את הקומה. בואו נדבר רגע ברמה, אפילו הייתי אומר, הטכנית של הסוגיה, כרגע במהר"ל. קודם כל המהר"ל מגדיר לנו מה זה בכלל בנים. אבא בבן לפני בן בבן. אני מדלג קצת. אחר כך המהר"ל אומר לנו, רגע, בעצם המחלוקת זה רק בפרט ולא בכלל. אחר כך אומר המהר"ל, רגע, המחלוקת היא אפילו לא בפרט. אלא רבי יהודה רוצה לחדד את החטא. דרך אגב, לא סיימנו, המהר"ל עוד לא יסיים פה. כלומר, כנראה שיש עוד כמה רמות שצריך להתקדם פנימה. טוב, נא להגיב. בבקשה. כבר נגיע למחשב. כן.
רב, רשום פה, עד שהיה חפץ בפירוד ובסילוק הדבקות הזאת.
בכאילו, בכאילו. איזה מילה היום, משתמשים בחבר'ה, כאילו. כן? בוא נשתמש במילה הזאת, כאילו. אם היה אפשר, אבל אי אפשר. עין תחת עין. אבל אי אפשר, כי התורה אמרה ממון. תורה שבעל פה גילתה, בהר סיני, משה רבנו למד שזה ממון. אז למה התורה כתבה עין תחת עין? כדי ללמד אותנו שמה שהיה מגיע לאותו אחד שהוציא את העין, זה שהוציאו לו את העין. ברובד הרעיוני, האידאי, הרוחני, מצד האמת של הדברים, עין תחת עין. ברובד של הלבוש, הביטוי בעולם המעשה, ממון.
אם הוא היה יכול, אם באמת היה יכול להיווצר מוצר כזה, אז מבחינתו
הוא יכול להיווצר את המשרד. אבל אי אפשר. אני אמרתי, אני חושב באחד השיעורים הקודמים, שזה היה או אתמול. לא, זה היה אתמול בעצם. כי פתרנה בין הזמן. אמרתי משפט חמור אתמול מי ששם לב. וכי חס ושלום, רבי יהודה זה הנצרות? אם לא אמרתי אז אני אומר עכשיו. אמרתי משהו מן המשפט הזה. וכי רבי יהודה זה הנצרות? וכי הושע הנביא זה הנצרות? האווירים באומה אחרת? עכשיו אני הולך להגיד משפט נורא. וכי אברהם ויעקב חס ושלום זה הנצרות? עם הכל קדושת שמך? יעלה על הדעת? הרי הדעת לא סובלת. אבל אמינה של סברה כזאת. אז ברור שמה שאברהם ויעקב אומרים, אם אכול קדושת שמך, הם לא מתכוונים למה שנראה לנו במבט ראשון, אם אכול קדושת שמך. מה שהושע אומר, האווירים באומה אחרת, זה לא באמת. זה בדיוק מה שהמהר"ל אומר. רבותיי, אתם זוכרים שאנחנו אמרנו שיש כמה מקורות שהם בילד אין. לא יכול להיות שבחור ילמד במכון מיר בצורה מסודרת ולא ידע אותם. הנה, עכשיו אנחנו מתחילים להבין למה נצח ישראל פרק י"א זה בילד אין. זה אומר שאפילו מאן דאמר שסובר, חס ושלום, שבגלל החטאים עם ישראל נפרד מהקדוש ברוך הוא, זה לא באמת, זה בכאילו. אם אפשר, אבל אי אפשר. למה אתה מחייך חיוך מתחת לשפה? כי זה יפה. זה גם חשוב. גם עמוק. אין מחלוקת. אמרנו תמיד שהמחלוקת היא לעולם לא מחלוקת, אלא כל אחד רואה חלק אחר. אז רבי יהודה רואה את הערך של החטא ושם עליו את הפרוג'קטור. ורבי רואה את הערך של הסגולה, ושם עליו את הפרוג'קטור. האם הם חולקים? ממש לא. רבי יהודה מפחד שמרוב הסגולה נשכח את הבחירה. ורבי מאיר אומר, בדרך כלל רוב בני אדם מסתכלים רק על הבחירה, לכן צריך להעצים את הסגולה. כן, ברק, בבקשה. שאפילו קשר שיש בו ספק, כמו אישה זונה, קשר שיש לך ביחס אליו ספק, כמו אישה זונה שאתה לא יודע בכלל אם הילדים האלה הם שלך, גם שם הקדוש ברוך הוא ברא בטבע נפש האדם זיקה ויחסיות כזאת, קשר כזה שלא יכול להיפרד. אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, עם ישראל.
אמרנו שושע ידיים זה כבר.
מה?
אמרנו שושע ידיים, ורק שבא להראות
ה... הבנתי. מה, אתה אומר, אז מה הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענה? זה בכאילו, רבותיי, אולי שכחתי להגיד משפט אחד. המדרש הזה זה בכאילו אחד גדול. צריך לראות את כל הקומפלקס של המדרש הזה. את כל המבנה של המדרש הזה. בסדר? זה לא שהקדוש ברוך הוא באמת בא להושע בטענה. הושע היה צדיק. סינגר על ישראל. איך הוא סינגר על ישראל? שלא נשכח את הצורך לתקן. רבותיי, בואו נדבר בעיר, בסדר? ברמה שלנו. בואו נודה. אני יכול להגיד על עצמי. לפעמים ההתעסקות הרציפה שלנו, ונקווה המעמיקה שלנו, בבירור של הסגולה, קצת יכולים ליצור אצלנו איזשהו סוג של חוסר תשומת לב ועד כדי חס ושלום זלזול בערך הבחירה. אתם מסכימים איתי או לא? כן. זה יכול להיות דבר כזה. הרבה פעמים, באמת, יוצא לפעמים לשמוע דברים מאוד עקומים. אם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז הכל לטובה. ברור שהכל לטובה. אבל הכל לטובה בעתיד, השאלה אם עכשיו זה טוב. המעשה שקרה עכשיו הוא רע. בהמשך התברר איזה טוב גנוז פנימי, היה סמוי מן העין, וצמח לאט לאט מתוך הרע הזה, עד שבסוף הטוב יתגלה. אבל לקרוא למעשה הרע הזה טוב, מה פתאום? והרא לו כי אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומר הרב סולובייצ'יק, 6,000 שנות היסטוריה, כנגד ששת ימי המעשה, בסוף ששת ימי המעשה, דענו, הנמשל בסוף 6,000 שנות היסטוריה, יאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בסוף. שהגרעין הפנימי של הטוב, שהיה בתוך עומק הרע, יתגלה ויתברר, אז הנה טוב מאוד. אבל עכשיו, רע. לא טוב. ומי שאומר על מציאות שהיא רעה שהיא טובה, הוא אדם חולה. ותסלחו לי שאני מדבר כל כך חריף. ואדם שלומד הרבה אמונה, יכול להגיע למחלה הזאת. שהוא הופך את הרע לטוב. בשם כאילו מה שהוא קורא האמונה. נכון שהגרעין הוא, הוא טוב, אבל הלבוש כרגע הוא רע. תגידו, מוות זה טוב או רע? רגע, תענה לי צחי, מוות זה טוב או רע?
זה הסתכלות.
תענה לי, מוות בעולם שלנו, מוות זה טוב או רע? אתם רואים איך הוא מתחיל להתפלפל? לא יאומן. לא יאומן. מוות זה טוב או רע? אני לא אבטר לך. מוות זה טוב או רע? תענה לי בכן ולא. בטוב או רע, במילה, אתה לא יודע, בעולם שלנו, אנחנו חיים בעולם הזה, חיים עם אנשים, פתאום אדם נעלם לנו באמצע החיים.
קונקרטית, לא.
תענה לי, זה טוב או רע?
לא, רע.
זה רע, יפה. אז למה לא מברכים ברוך עושה רע? כמו שמברכים ברוך הטוב האמיתי. כי בגרעין הפנימי של המוות, יש טוב. בין מצד הנפטר עצמו שמגיע לעולמות העליונים ששם טוב, לא. בין מצד העולם הזה שבו נשארנו בלי הנפטר, שמי יודע איזה גרעין הקדוש ברוך הוא שתל במוות, שיצמיח את העולם לקראת הטוב העתידי. אז מצד אחד יש כאן רע גלוי, מצד שני יש כאן טוב, נגיד זה ככה, יש כאן רע גלוי עובה, מצד שני יש כאן טוב נסתר עתידי, על המורכבות הזאת אני מברך, ברוך דיין האמת. אני לא יכול להגיד הטוב כי זה לא טוב, אני לא יכול להגיד רע כי זה לא רע, אז חכמים מצאו פתרון, דיין האמת. האמת היא שכרגע זה רע ובעתיד יתגלה הטוב שבזה. אבל להגיד על מוות חס ושלום שהוא טוב, זה מחלת נפש. אתה לא מסכים איתי?
לא בהכל.
בבקשה, במה אתה לא מסכים?
אדם שניצב בייסורים במיטת חוליו,
זה רע או טוב?
מה?
זה רע או טוב?
מה, מוות? מוות שלו?
ייסורים אפילו. אתה רוצה להיות, סליחה שאני חולה, אתה רוצה לשכב במיטה בבית חולים?
לא.
לא. אתה לא רוצה להיות מאושפז עכשיו בבית חולים?
חס ושלום.
אז זה רע.
נכון.
זה מה שאמרת. יפה.
אבל כל דבר, יש לי שאלה, אתה עושה כאן, לא יודע, אולי אני לא הבנתי אותך נכון, אבל הגישה היא שגם כשקורה משהו רע, גם אם אני לא מבין, אני צריך לנסות לראות את החלק הטוב בתוך הרע.
זאת הגישה העקומה שלך ושלי, שלי ושלך. הגישה הישרה, הגישה הישרה היא שאני יודע שיש כאן גרעין טוב, הוא עדיין לא צמח, הוא סמוי, כרגע רע לי, ולכן אני לא עובד על עצמי, הוא אומר שכרגע טוב לי, אלא כרגע רע לי, והטוב בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא צופן בכל דבר, יתגלה לעתיד לבוא, ולכן מצד אחד אני שייך לעומק הטוב שבעזרת השם יצמח, ומצד שני אני מודע לעומק החורבן שכרגע רע. טוב, אתם מרשים לי רגע לברוח? אני רוצה רגע לברוח, כי הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אני לא בורח בשורה הזאת, אני רוצה רגע לברוח, בסדר? תרשי לי רגע לברוח. אפשר לקבל תנ"ך? אני שמתי לב להערה שאני הולך להעיר עכשיו באלף, לאחר גירוש גוש קטיף. שמתי לב להערה הזאת. עד אז אני מודה, לא שמתי לב להערה הזאת. שימו לב דבר מאוד מעניין. אנחנו מתקנים עכשיו תיקון גדול, תדעו לכם. סוף פרשת תולדות, התורה מספרת שרבקה מגלה שעשיו רוצה לרצוח את אחיו יעקב. בואו נשתמש במושגים הכי בהירים. לא נעגל את הפינות ולא נעשה איזה מין אסתטיקה. בסדר? בואו נדבר ברור. עשיו רוצה לרצוח את יעקב. אני קורא. ויוגד לרבקה, אולי פסוק קודם, מי שרוצה לכתוב מקור, פרק, כ"ז. פסוק מם א', ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי. אם כן, עשיו רוצה לרצוח את יעקב, בסדר? ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. אם כן, מה רבקה אומרת ליעקב? גילו לי שעשיו רוצה לרצוח אותך. הלאה, תכף אגב, זה לא, תחשוב רגע על אמא, שאתה מאחים רוצה לרצוח אח אחר, כן? ואתה בני, שמע בקולי, וקום ברך לך אל לבן אחי חרן. עכשיו, רק צחי עונה לי בחמש דקות הקרובות, בסדר? לפי רבקה, מה הפעולה שיעקב אמור עכשיו לעשות? מה כתוב? לפי הפועל של התורה. אני אקרא שוב, בבקשה. ואתה בני שמע בקולי, וקום, אני מדגיש את המילה, ברך לך אל לבן אחי חרן. אם כן, לפי רבקה, מה יעקב הולך לעשות? לברוח ממי? מרוצח. לא סתם מרוצח, מאבי אבות הרוצחים. אבי אבות הרוצחים עשיו, אחר בכלל תחיה. שנאמר על ישמעאל, אבל יותר אצל עשיו מבחינה מסוימת. בסדר? אם כן, אם היינו שואלים עכשיו את השאלה הבאה, כשיעקב יוצא לדרך בפרשת ויצא, איך היה צריך להיות הפסוק בתחילת פרשת ויצא לפי רבקה? ויברח יעקב. ויברח. דרך אגב, מי שיקרא את ההפטרה של פרשת ויצא וישלח, אתם תראו, ויברח יעקב. כתוב בהפטרה ויברח, בנביא כתוב ויברח. אם כן, מדוע פרשת ויצא לא מתחילה במילה ויברח? ואז אם כן, השם של הפרשה הזאת היה צריך להיקרא ויברח ולא ויצא. היה צריך להיות כתוב ויברח יעקב מבאר שבע ולחרה לה. רגע, לא סיינו את הקושיות. רבקה לא מסתפקת בזה, הולכת ליצחק, לאביו של יעקב. אומרת ליצחק, היא לא מגלה לו את הסוד הגדול שעשיו רוצה לצוח את יעקב, אלא מתחילה ללכת בדלת אחורית, מתרצת לו איזה תירוץ, ואומרת לו כך, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חטא? מילים פשוטות, בעלי היקר יצחק, הבן שלנו יעקב התבגר, הוא כבר צריך להתחתן, השידוך עם פה בנות חטא זה לא משהו, לכן שלח אותו מכאן. ואז ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לא תיקח, ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם בית בתואל אבי אמך וקח לך משם אישה. ואז הוא מברך אותו וכולי, אני מדלג, וישלח יצחק את יעקב. וכן, לפי יצחק איזו פעולה יעקב עושה?
משלח.
שליחות. אם כן, לפי יעקב, איך הייתה צריכה להתחיל פרשת ויצא?
וישלח.
וישלח יצחק את יעקב. כלומר, לפי רבקה, ויברח יעקב. לפי יצחק, וישלח יצחק את יעקב.
לפי יעקב ויברח.
לא יודע, לפי יעקב אני לא יודע. תרף נראה לפי יעקב. עכשיו יש לי שאלה. מה ההבדל, עכשיו בוא נהיה אנשים פשוטים שמסבירים, שמבינים פשט. מה ההבדל בין אדם שיוצא לדרך כבורח, פליט מרוצח, אבי אבות הרוצחים, לאדם שיוצא לדרך מתוך שליחות להתחתן, ולא סתם להתחתן, אלא להקים את בית ישראל? יש הבדל או לא? ברור. אדם שהוא פליט, בורח מאבי אבות הרוצחים, הוא במצב של קיבוץ כוחות, הוא במצב של פחד, הוא אימה, הוא מתחבא כל הזמן, גם מנטלית, גם מעשית, הוא מקובץ. אדם שיוצא בתחושת שליחות, הוא יוצא עם גב זקוף, ביטחון עצמי, שמחה, אמונה במה שהולך להיות לו. עכשיו הגעתי לשפיץ. למי שומע יעקב? לאמא או לאבא? הפסוק הבא שאני הולך להגיד, לא שמתי לב אליו, עד גירוש גוש קטיף. אז מה אתם אומרים? בחורים צדיקים במכון מאיר, אומרים, למדו במכון מאיר, שצריך להסתכל על הערך הסגולי שבכל דבר, ולכן, נכון שכלפי חוץ, יש כאן כאילו מישהו שרוצה לרצוח אותך, אבל בעצם מבפנים, בערובד הסגולי, לא ולא הבחירי, יש כאן בעצם שליחות גדולה להתחתן, להקים את עם ישראל. אם כן, ברור שיעקב אבינו שמע לאבא שלו, ליצחק. אומר הפסוק, פסוק תמים, אבל לפי הפירוש הזה כל כך חשוב, וישמע יעקב, פרק כף ח' פסוק ז', וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדי נערה. איזה יופי, איזה מתוק. וישמע יעקב למי? גם לאבא וגם לאמא. אבל צריך יקשה עליי. הרי מי קדם פה בסיפור? רבקה או יצחק? רבקה. אז היה צריך להיות כתוב וישמע יעקב אלימו ואל אביו. למה הפסוק אומר וישמע יעקב אל אביו ואלימו? כי התורה רוצה כנראה לפי הכיוון הזה ללמד אותנו דבר גדול. שנכון שבעולם שלנו יש שני מסלולים. יש את המסלול הסגולי האלוהי הנסתר, שהוא למשל בסיפור הזה הקמת עם ישראל. יש את הסיפור הבחירי, המלוכלך, המקולקל, הגלוי, שהוא הסיפור של להימלט מרוצח. אבל המבט שלנו על החיים הוא צריך להיות מבט כפול. מצד אחד השורש של הכל, למרות שכרונולוגית רבקה קדמה ליצחק, כאן בפסוק יצחק קודם לרבקה, כי השורש של הכל הוא השליחות. אבל אם אתה יוצא לשליחות ואתה לא עירני למציאות הבחירית המסובכת, אז חביבי, ירצחו אותך בדרך לשליחות. לכן כשיעקב אבינו יצא לדרך, הוא יצא מצד אחד מעומק הסגולה של השליחות להקים את עם ישראל, ומצד שני הוא היה מודע לסכנות שיש רוצח פה שרוצה לרדוף אחריו ולרצוח אותו ולחפש אותו. וישמע יעקב בכל אביו ובכל אמו. לעניות דעתי זה הפשט. מדוע הפרשה הבאה נקראת ויצא? כי אם זה היה רק ויברח, זה רק רבקה. אם זה היה רק וישלח, זה רק יצחק. למי יעקב שמע? לשניהם. מה זה שורש יוד צדי א'? כשאני יוצא מה או מוציא מתוך, זה בדיוק שני פירושים. לצאת מה. יצאתי מהמקום הקבוע, יציב שלי, למקום אחר, זאת בריחה. להוציא מתוך, זה להוציא מעומק המעמקים. איזה תוכן פנימי שגנוז שם, שניסר שם. לכן התורה בחרה את המילה ויצא, שהיא בעצם גם וישלח מבפנים, וגם ויברח מבחוץ. זה ויצא מה ולהוציא מה. יצאתי מה, ברחתי, הוצאתי מה, נשלחתי. עכשיו, קח את כל זה. קח את כל זה, רק שנייה. קח את כל זה, ותדביק ונדביק אותו ביחד על מה שדיברנו מקודם.
רגע, דקה. האם יעקב ידע? האם יעקב ש... אולי זה, לא יודע אם זה לא עקב, אבל האם יעקב ידע כשהוא הולך לפגוש את בת זוגתו שם שעל כתפיים שלו כל עם ישראל.
נכון, והוא ידע גם שיש מי שרוצה והוא ידע שיש גם מי שרוצה לרצוח את עם ישראל שנקרא נצרות. נכון. שיש מי שרוצה לרצוח את עם ישראל שנקרא נצרות. הוא ידע את זה.
כבר אז.
ודאי.
כלומר,
עשיו זה לא אדם פרטי שרצה לרצוח את אח שלו כגונם את הברכות. זה כל ההיסטוריה. עם ישראל יודע שהוא שליח, שיש לנו תפקיד היסטורי עולמי. אבל מצד שני אנחנו יודעים שיש מי שרוצה להפריע לנו, ולמחוץ אותנו ולמחוק אותנו, דוח גולדסטון הארור הזה, כמשל. ואנחנו חיים תמיד בשני הרבדים האלה ביחד. ואין סתירה. עכשיו, מה הושע רצה לחדד? בוא נחזור אלינו. מה הושע רצה לחדד? הושע רצה לחדד את ויברח יעקב. זה מה שרבי יהודה רצה לחדד. אל תשכח את הבריחה של יעקב, גם כשבשורש הדברים יש כאן שליחות. אני חוזר שוב, אני שמתי לב לזה אחרי הגירוש מגוש קטיף. למה? כי אחרי הגירוש מגוש קטיף, הציבור הדתי-לאומי ועוד ספיחים, שחלקם הסתבכו שלא ביושר ושלא בצדק, אל הציבור הדתי-לאומי, אני רוצה כרגע לפרט, נחלקו לשתי קבוצות מרכזיות. היו כאלה שדיברו על השליחות, שצריך להמשיך קדימה וצריך להמשיך הלאה. ולכן אנחנו כל הזמן עם הפנים קדימה, ולא, כן, אני מאגזים בכוונה, לא משנה מה קרה, עיקר מה הולך להיות, מה העתיד. ומצד שני, היו כאלה שהיו שבועים במה שקרה, ושברו את הכלים, לא משחקים, אין לנו חלק יותר בגאולה, במדינת ישראל, אין חלקנו ממאי. לעניות דעתי, שני הזרמים האלה טועים. כלומר, רק הזרם שהולך רק אל ערך הסגולה של העתיד, והזרם שהולך רק אל הערך של הבחירה האהובית, ומתוך זה מרים ידיו ומיואש, שני הזרמים האלה, כשהם מנותקים אחד מהשני, טועים. זאת לא השקפת התורה. השקפת התורה זה לחבר את שניהם. הגרעין של הכל, זה הסגולה, זה השליחות, זה העתיד, זה לך תמשיך לבנות. מצד שני, אנחנו עוברים פה תהליך של אבלות. צריך לתת מקום לרגשות של האבלות. צריך להיות ערני לקלקולים. צריך להצביע על האשמים ולנסות לתקן בטווח הקצר והארוך. ומצד שני, אנחנו לא מתעסקים רק עם העבר, אנחנו מתעסקים בעיקר עם הבינן של העתיד. אבל להפקיר את אחד מהצדדים, זה טעות. ובאמת, אני אמרתי די ויותר, אני כבר לא רוצה להגיד יותר, כי אז באמת יצאו דברים חמורים פה. טוב, אני אשמח אם תגיבו. יש משהו להגיד? תבין מה שאני אומר? אתה מסכים?
מאוד.
מסכים מאוד. מסכים מאוד. אתה רוצה להגיד משהו? לא רוצה להגיד כלום. יש כאן מגורש מגוש קטיף, אולי הוא רוצה להגיד משהו.
לא, אני רק רוצה להגיד שאני
הוא לא רוצה להגיד כלום. אתה הרגשת את המחלה של של ההפרדה הזאת? טוב, מה אתה אומר, ארי?
התורה זה דבר שאם אתה יושב פה בבית מדרש ככה במזגן, בכיף שלך, זה טוב יפה להגיד את זה, אבל שאנשים שבאמת צליפו אותם הרבה.
כלומר, אתה מצדיק את מה שאנחנו אומרים?
לא.
אלא?
אני אומר ש... שבמציאות, שצריך להתחשב גם במציאות.
אבל היחס אל המציאות הוא מתוך המבט של שורש המציאות. לכן רבי יהודה ורבי מאיר, הלכה בכל התלמוד כרבי יהודה, ברוב התלמוד חוץ מפה, פה צריך לעלות למדרגה של רבי מאיר, למבט של רבי מאיר. מצד שני, אוי ואבוי, נשכח את רבי יהודה. אתה היית פה בשבת? כן. התפללת פה בקבלת שבת? אתה יודע שבזמן שאתה ואני התפללנו פה בקבלת שבת, פרצו לחדרים וגנבו כל מיני דברים?
כן.
אתה יודע את זה? כן. מסקנה? עכשיו הוא יכול להגיד אחת משתי מסקנות. מסקנה, העיקר שהתפללנו, לא משנה מה שגנבו. מסקנה שנייה, לא כדאי ללכת להתפלל, אלא לעשות מערבים בחדר ונשאר וכו'.
מה המסקנה? מה
המסקנה האמיתית? המסקנה האמיתית היא קודם כל לנעול את החדרים. קודם כל. כי מסתובבים בגזרה, לא חדשנו במחולמיר, בגזרה, כל מיני אנשים,
לך תדע.
ולא רק שומר, לעשות כל מה שצריך לעשות כדי לתפוס את הרשעים האלה שעושים את זה כבר כמה פעמים. אתה מבין את המשל?
לא לגמרי.
קיצור, הפתרון הוא לא רק להתפלל, הפתרון הוא גם לסגור את החדר כשאתה הולך להתפלל. מצד שני, אתה לא רק סוגר את החדר ושם הערבים, אלא אתה הולך להתפלל.
כל הבעות של המסורת שהייתה כאן להראות שיש צורך מצד אחד
לזהות את המהות ואי רבי מאיר וזה שורש הסוגיה, מצד שני רבי יהודה אומר אני מסכים איתך, צריך להעצים את המהות, מצד שני יש כאן סכנה שנשכח את הבחירה.
כלומר, שים לב להיבט
להיבט, להיבט בוא, אם מדבר רגע במושגים של בינה נמונה, המהות היא הכלל
שלפי
הכלל הזה הפרטים מסתעפים, אבל אם אנחנו מתוך המבט הכולל לא נשים לב לפרטים שצריכים טיפול, אז גם לכלל לא נגיע. בסדר רבותיי? יפה אני חושב. חשוב. חן חיים. שלום עליך חן חיים. יש פה איזה סינבור. טוב, הוא מוסר לכם דרישת שלום, ואז הוא אומר כך. השם הרי בוודאי... כן, חן חיים שלנו. אם אני מזהה נכון. השם הרי בוודאי ידע שהושיע לא התכוון להציע להחליף את ישראל באומה אחרת, אלא רק להדגיש את חומרת החטא. אם כך, מדוע ציווה עליו לקחת את האישה ולהביא מן הילדים רק כדי להגיד לו לפרוש מן? טוב, זה כבר ענינו על זה מקודם. הכל בכאילו. מה? משהו כזה. אני רוצה לענות על זה אולי קצת יותר רחב, אז זה יבריח אותנו מהסוגיה. טוב, בואו נתקדם טיפה. בואו נקרא שוב את סוגיית הושע. עוד לא הגענו לסוגיית הקניין. למה אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל הוא קניין? מה חסר עכשיו? אמרת, אפילו רבי יהודה אומר לך שזה רק באהבה אמינה ולא באמת. אם אפשר, אבל אי אפשר. אז למה צריך להגיד שישראל זה אחד מהקניינים? מה המדרש מוסיף עוד רובד אגבי כמו שאמרנו, כבר לכאורה אמרנו את הכל. אני קורא שוב. ביאור עניין זה כי הושע כאשר חטאו ישראל, אף על גב שידע הושע שאי אפשר שיהיה נפרד הדבקות מן ישראל, מכל מקום, לפי שהשונא החטא, עד שהחפץ בפירוד ובסילוק הדבקות הזו, דהיינו הדבקות של החטא בנו, כל כך היה הושע הנביא שונא החטא, והיה משתוקק אל הפירוד בשביל חטאם, להעצים את החומרה שבחטא. ולכך אמר אבירם באומה אחרת, כלומר שראוי להעבירם אותם באומה אחרת, עין תחת עין. אבל באמת, אם הוא אפשר, באמת אי אפשר, לכן ממו. ולפיכך אמר, קח לך אשת זנונים ועדי זנונים. והראה לו הקדוש ברוך הוא, הנה ההתחלה של התשובה למה ששאלו כאן גם באינטרנט, והראה לו כי מצד שהם בנים למקום, אין להעביר אותה. ואי אפשר להעביר ולהחליף עניין זה. עכשיו תראו איך חוזר המהר"ל. כי אין דבר יותר מצטרף ומתקשר כמו צירוב וקישור האב אל הבן. אני חוזר אל ההגדרה, המנטרה הזאת שאנחנו חוזרים אליה, אני לא יודע כבר כמה פעמים. האבא שבבן הוא לפני הבן שבבן. אז אני לא יכול לעשות את ההפרדה הזאת. כי אין דבר יותר מצטרף ומתקשר כמו צירוב וקישור האב אל הבן. זה לא שיש קשר בין האבא דור ראשון לבן דור שני. האבא הוא בבן. הבן הוא האבא, עוד לפני שהבן הוא הבן. כל מה שדיברנו לפני בין הזמן. וכאשר אמר הושע שלא ירצה לגרש את האישה בעבור הבן, אף כי אפשר שאינו בנו בוודאי, אם כן אפילו בספק, כי זונאי, ואם כך, איך אפשר לסלק ישראל שהם בנים למקום מצד עצמה? אם כן, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? היה לך לומר, בניך הם. עכשיו, מה זה בני בחוניך? אומר המהר"ל עוד שלב אחד, וגם אם תתחכן ותאמר, מי אומר שהם בניך? ועוד, כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב, שמה? שנבחנו למקום. כלומר, יש כאן, זה לא רק שבמהות אנחנו הבנים של ריבונו של עולם. היה כאן מבחן היסטורי ממשי. עד עכשיו דיברנו על הסגולה בלבד. עכשיו אומר, אמרה לי יותר עמוק, עוד שלב אחד. גם ברובד הבחירה, אצל אבות האומה, שהם בעצם התמצית של כלל ישראל לכל הדורות, שם הייתה כבר הופעה של בחירה שחשפה את הסגולה. אם הייתי אומר, מעולם לא ראינו שעם ישראל היה משהו צריך להיות ברובד הבחירי, אלא היינו מאמינים שזה סגולי, אז אני אומר, רגע, מי אומר שזה סגולי? תסתכל רוב ההיסטוריה, כל ההיסטוריה, בחרנו לא נכון, אז מה אתה מדבר סגולה סגולה? תסתכל על המציאות. בחירה זה חיצוני. אבל היות ואתה רואה שהייתה תקופה היסטורית שהיא התמצית של עם ישראל, דיינו אבותינו, שאבותינו גילו בפועל, בעולם הבחירה, בעולם הפרטים, בעולם ההסתעפות, בעולם הבן, לא בעולם האבא, גילו את האבא בפועל. אז זה לא רק בניך הם, בני בחוניך הם. למהות הזאת הייתה ודאות היסטורית, הייתה מציאות היסטורית שהוכיחה את הסגוליות הזאת. הנה בואו נקרא. ועוד כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב שנבחנו למקום, שאילו לא נבחנו, יש לומר אף על גב שנראה בהם הטוב באופן סגולי, לא היה בהם הטוב בהם, לא היה הטוב בהם באמת. אבל ועל ידי ניסיון והבחנה, ישון מבחן, נגלה הדבר, מה הוא? זה כמו שיש תלמיד בכיתה שלא לומד. אז המורה כלומר אומר לו, אני רואה שיש לך פוטנציאל, אני רואה שיש לך פוטנציאל. לפחות תוציא במבחן אחד מאה, לפחות בשיעור אחד תשתתף. לפחות שיעור אחד תהיה תלמיד. פעם אחת תוכיח לי שאתה מסוגל. אז אם התלמיד לא מוכיח פעם אחת את היכולות שלו, אז גם אם המורה מאמין שיש לו פוטנציאל גדול, אבל עדיין פעם אחת זה לא הוכח במציאות, אז המורה הרב יכול לחשוב, רגע, אולי אני טועה בעצם. אולי באמת אין לו פוטנציאל. הנה, אפילו פעם אחת הוא לא מימש את זה. אז מי אומר שהמבט הסגולי שלי עליו הוא נכון. אבל אם התלמיד מימש פעם אחת, מה זה מגלה? שהוא מסוגל? אז 99% שהוא לא מימש. זה חיצוני. והפעם הזאת שהוא מימש, היא חשפה את הסגולה. כי אם לא הייתה לו הסגולה, אז אפילו פעם אחת הוא לא יכול לממש. אז מה קובע? הפעם האחת הזאת, למרות שכמותית, היא 1/100. אבל הפעם האחת הזאת מגלה על האיכות, על המהות, על הקבוע, לא על המשתנה. זה מה שכתוב פה. עוד פעם, שאילו לא נבחנו, יש לו לומר, אף אגב שנראה בהם הטוב, לא היה הטוב בהם באמת. ועל ידי ניסיון והבחנה נגלה הדבר, נגלה הדבר מה הוא. כי אפשר, כי נראה כלפי חוץ דבר אחד טוב, ואינו טוב באמת. אבל האבות נבחנו. בניך הם, א', ב', בני בחוניך, בני אברהם, יצחק ויעקב. ומפני שנבחנו, הם טוב באמת. המציאות הבחירית הוכיחה את המציאות הסגולית. ודבר שהוא טוב באמת, אין בו שינוי כלל. ובשביל זה גילה השם יתברך להושע, שאי אפשר להעביר אותם באומה אחרת, א', מצד המהות הסגולית, ב', גם מצד הבחירה שהופיעה באבות. מצד שהם בנים, אל השם יתברך. שלב הבא, למה המדרש אומר עוד יותר? שישראל הם אחד מהקניינים של הקדוש ברוך הוא. מה חסר עכשיו? כן, דני.
מצד הבחירה, איך זה ראייה? בסדר, יכול להיות שרק האבות באמת...
אבל האבות זה לא הם, האבות זה התמצית שלנו.
לא, אני אומר, ואפשר להגיד שלא, חסידי אומות העולם, אנחנו לא אומרים שעכשיו כל הזרע שלהם...
אז בגלל, שאלה חשובה מאוד, אנחנו נלמד בעזרת השם בדף מספר 6, כשנגיע לסוגיית, סוגיה ברמח"ל בספר דרך השם, תקופת השורשים, תקופת הענפים, אז אנחנו נבין מי הם אברהם, יצחק ויעקב בשבילנו. כלומר, אני אומר את זה בתמצית, הם השורש שממנו הם, נקרא לזה ה-DNA, הקוד הגנטי, ה-DNA, התמצית הריכוזית הפנימית, שממנו יצמח מה שיקרה בהמשך, העץ שנקרא עם ישראל. אז הם ה-DNA שלנו. אנחנו נדבר על זה בתקופת השורשים, ואנחנו נראה שההיסטוריה התחלקה, נחלקה, לתקופת השורשים ותקופת הענפים. אנחנו היום חיים בתקופת הענפים. אבותינו חיו בתקופת השורשים. או יותר נכון, אברהם אבינו חי בתקופת השורשים. אנחנו נדבר על זה. נדבר, אני לא רוצה להגיד דברים גדולים בחצי דקה, זה לא רוצים. בוא נשמור את זה, שאלה חשובה. כבר מי אומר שאבותינו זה כלל ישראל, אולי זה מאנשים פרטיים. בוא נשמור את זה לשש, נגיע לשם עוד איזה שבועיים. טוב, חבותיי, התקדמנו היום? התקדמנו היום, אני חושב. בסדר? לא הגענו לאביך כניך, אז השלב הבא זה אביך כניך. אז מחר שש ורבע, שיעורי בית, רגע, שיעורי בית. נא לחזור על העמודה הימנית ושתי שורות העליונות בעמודה האמצעית, ולנסות לסיים את המהר"ל. בסדר? דרך אגב, שתי הערות קצרות. ביקשו ממני כמה חבר'ה שנארגן חברותות בבניין אמונה. ככה מקובלנו במהלך השנים האחרונות. עכשיו, אני אשמח לעזור בזה. אני לא יודע אם אני אקח את הזמן להתעסק בשיבוצים של חברותות, אבל אם צריכים אותי, תפנו אליי, ננסה לשבץ חברותות בזמנים ובצורת לימוד, צורת חשיבה וכולי, אני אשמח לעשות את זה. זה א', בסדר, מי שזקוק לזה, מצטרך לזה, אני חושב שזה יכול לעזור. כי ניגשו אליי כמה אנשים, לכן אני שכחתי להגיד את זה, אתמול רציתי להגיד ושכחתי. ב', מי פה אברך? כלומר, מי פה נשוי? טוב, אני אגיד למה. כי בחורף אנחנו נהגנו להתפלל ערבית לפני השיעור בשעה 6. ואז בשש ורבע שיעור, כדי שהאברכים לא יצטרכו עוד להתפלל ערבית אחרי זה. אבל זה בתנאי שיש כאן מספיק אברכים שזקוקים לזה. הרווקים לא צריכים להתפלל פה, הם מתפללים במכון. אז באופן פוטנציאלי, אם יהיה צורך בתפילת ערבית בשעה 6, צורך אמיתי לאברכים פה, אנחנו נעשה את זה. אם לא, אז לא נעשה את זה. בסדר? אז תוך כמה ימים אנחנו נגלה את זה. טוב, יישר כוח, חבר'ה. חזקו במצוא.